רבנו יהודה הלוי היה בסוף תקופת הגאונים. בספרו קודש הקודשים כידוע, אנחנו דיברנו על החלק הראשון, היה בסוף תקופת הגאונים. מבחינה מסוימת, בזמן רבי יהודה הלוי, מתחילה הגלות. משום שכל עוד שהגאונים חיים, אז התורה חיה. כלומר, יש לה הנהגה מרכזית מעם ישראל. הפסיקה היא אחת, יש מעין סנהדרין, אבל גם יש זכר למלכות ודוד. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. מחוקק אלו שגליות שבבל שרודים את העם בשבט, והם מהזכרים, צאצאי הזכרים של בית דוד. יש מלכות בישראל. משהו של מלכות. בסוף תקופת הגאונים, עם פטירתו של רבי גאון, שני דורות לפני רבי יהודה הלוי, יש התפרקות של מרכז התורה הזה של הגאונים. בזמן קצר מאוד, התורה עוברת לצרפת ולספרד. נשארה פעם את המפה של אטלס עץ חיים. אז כשעולים למעלה, כמעט אין חכמים מפורסמים בצרפת וספרד. אז הוא בבל. אחר כך, בצרפת הראשונים, אנחנו כבר לא מכירים ראשון ידוע שהוא בבלי. יש רבי ניסים הבבלי. מי הוא רבי ניסים הבבלי? כתב עם פנו של הרמב״ם. אבל אנחנו לא מכירים ראשונים מפורסמים כשדברים נכתבו עלי ספר בבבל. וזה לא מדהים. המרכז הזה חרב. וזהו, אנו ראשונים יותר, והתורה עוברת לצרפת ולספרד. שאנחנו יודעים ש... המעבר הוא לא כל כך פשוט. ארבעת השבועים, האונייה, רבנו חושיאל מגיע לספרד, הוא שומע את אב הישיבה שם, איכשהו פרש פירוש בגמרא, אחרי זה והפירוש. יש כאן קצר מאוד התרסקות של מרכז התורה לבבל, והתורים עוברים לספרד וצרפת. אז זו גלות. אין כבר מרכז של תורה, אין כבר מרכז של הנהגה. ומאידך גיסא, יש התחזקות של כל מה שהוא מחוץ לגבול ישראל. הפילוסופיה, הנצרות והאסלאם, וגם הקראות. בתוך זה יש בהחלט מקום לפקפק ב... אמיתותה של תורת ישראל, שהיה איתה מה שהיה איתה, נראית בפרפורי הגסיסה שלה. מכאן שמוע העינוב של הספר הזה, ספר כוזרי, נקרא שמו ספר הכוזרי בפי העם. אבל בפי, אינני יודע אם זה רבי יהודה לוי או רבי יהודה אבן תיבון, נקרא שמו ספר ההוכחה והראיה וההוכחה להגנת הדת הבזויה.
אז מה שכתוב פה זה אבן תיבון נקרא?
אינני יודע.
שפה זה לא מתחיל.
אינני יודע מי הוא, בערבית זה כתוב. יש לנו פה... לעמוד השאר, אל חגה או אל דליל, כן. זה אפילו יש פה בערבית. אין לכם איזה בעיה?
פה גם אין את העברית.
אין. פה יש פה משפט יפה בערבית, עם כמה אותיות ערביות. ואחר כך כתוב, הערכה והראיה להגנת הדת הזוהה. נקד יו טופורסקי. זה כבר לא במקור. אני אספק, אבל כנראה שההפכה והראיה להגנת הדת הצויה איפשהו זה, אינני יודע אם רבי יהודה לוי או רבי יהודה בן דיבון, מקום מקום זה הפתח, פתחו של ספר זה. ובאמת זה משרה אווירה דיכאונית. יש דת בזויה שצריכה הגנה, ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה. אנחנו צריכים לתאר לעצמם מצב שכולם מתקיפים ואתה רק מתגונן. זה המצב, זה הורק על כתיבת ספר הכוזרי. כולם בהתקפה מגייסים את השכל, את הלהט האסלאמי, את הרגשנות הנוצרית, את הביקורתיות הקראית, ואתה מתגונן. מהי הנטייה היסודית של אדם מתגונן כלל? כל אדם שמותקף בכל הכיוונים לא יכול להרים ראש. מה הדבר שהכי פחות יש לצפות שיקרה? הכי פחות יש לצפות שתהיה פה מחשבה מקורית. אדם מותקף מכל הכיוונים, הנטייה שלו היא לתרץ את עצמו לפי המתקיפים. תבדקו את זה. כאשר בביטחון עצמי מלא, מישהו מתקיף אתכם, מתוך הנחה שטענותיו צודקות. דוגמה, מישהו אומר, האישה ביהדות היא פחות מהאיש. ואתה תגיד, האישה היא לא פחות. כלומר, אתה מכיר, אתה מקבל את התפיסה שלא טוב שהאישה תהיה פחות, ואתה אומר, האישה היא לא פחות. אתה מותקף, משום שהבונטון היום הוא שכולם צריכים לתת אותו דבר. זו שגרה במחשבה. והנה התקיפו אותך, אתה מנסה להסתדר עם הלוך הרוחות, שנראה לך מוצדק כמובן, לא סתם, שנראה לך מוצדק. באותה מידה, הם יאמרו לך, אלוהיכם גש מיהו, כי השכל אומר שהאלוה לא יכול להשגיח, אתה תנסה להסביר שהוא משגיח ולא בהשגחה, שהוא מנבא ולא בנבואה, ודברים כאלה על דרך השלילה. או אם יגידו לכם, אלוהיכם עזב אתכם, אז תגיד שהוא לא עזב אותנו, וזה בגלל שאנחנו לא סוגלים את הגלות, אם היינו סוגלים את הגלות, מיד היינו נגלים. לכן זה הדרך. כלומר, הנטייה של דעה חלשה, מתגוננת, שמוקפת בדעות שנראות צודקות ומצליחות, עדיין להסתדר עם כולם. זה נקרא, כפתה אין זקוק לו. משום שיום אחד הדעות האלה כבר לא תצלחנה, ואז נצא לחדש מחשבה אחרת. אבל זאת נטייה נפשית פסיכולוגית, שאדם מנסה להתאים את עצמו למושכלות הנוהגות בימיו. וכך בדרך כלל עשו רבותינו הראשונים, שענו תשובות אליבא לשיטת החולק. כמובן, זה ביחס לפילוסופיה ולאסלאם. פילוסופיה ולאסלאם, שהם כאן משים את חד הם. אבל לא ביחס לנצרות. אנחנו לא מצאנו, אני לפחות לא מכיר שעונים עליבה לתפיסה הנוצרית. הנצרות זה לרסק אותה. קל לרבותינו ראשונים לומר את זה משום שהם לא גרים בארצות נוצריות. אלה שכתבו, בכל מקום יש להניח שגם היו גרים בארצות נוצריות, אז היו, אז הם כותבים בצורה אחרת. כלומר, יחס הבוז של רסדיה גאון לנצרות הוא בולט. אין פה התדיינות רצינית איתן. אבל בכל מקום הפילוסופיה, וגם עם האסלאם הפילוסופי, יש ניסיון לבאר את היהדות על איבה, גם על איבה השתתם, כמה שאפשר. זה ברור שאני לא חושב שיש מישהו ברבותינו הראשונים שהוא עושה את זה באופן מלא, משום שבעצם טבעה תורתנו איננה כאפשר תורות, אבל עד כמה שאפשר לבאר את תורתנו לפי המושכל בזמן ההוא. על רקע הכתיבת הספר הזה של רבי יהודה הלוי, היה ראוי שתיווצר שיטה מתגוננת. מה עושה רבי יהודה הלוי? זה הפלא המופלא בספר הזה, ולכן הוא נצחי. דווקא על רקע הביזיון שמבוזים אנחנו, דווקא על רקע ההתקפה הקשה, המלחמה הקשה, מכל הצדדים שאנחנו נתונים בה, פה מתחדשת מחשבה מקורית, שהיא לא נכונה רק לזמן הזה, היא לא נכונה רק כאשר יש תפיסות כאלו ששולטות בעולם. הלחץ מעורר אותנו להעמקה. כן, זה אופן חדש. יש אופן שבו הלחץ מעורר אותך להתגוננות. דיינו, דוחף אותך למצוא תשובות טובות לשאלות שאתה נתקל בהן כדי את ארצם. יש מצב שהלחץ גורם לך כינוס, התרוממות, ואתה מוצא את עצמך הרבה מעל ומעבר לרמת המקשן, ויש ביכולתך לבאר, לברר שיטה שהיא כוללת רחבה, מתנסית מעבר לגבולי הזמן והמקום. וזה הפלא המופלא ברבי יהודה הלוי, ש איננו מכירים כמוהו בראשונים בצורה כך בולטת, שאין שום יחס בין הקושיות לבין התירוצים. ודאי שהתירוצים קודם כל הם לא תירוצים, הם ברורים, אבל אין יחס ישר בין קושיה לתירוץ. יש פה שיטה שמבררת את אמונתנו ברובד פנימי, ברובד שמתנסה מעל כל קושייה ותירוץ. ומבחינה זו רבי יהודה הלוי עושה את העבודה הנסתרת הפנימית. לדעתי רבי יהודה הלוי איננו מקובל, לא רק לדעתי, לדעת רבים, רבי יהודה הלוי איננו מקובל. יש חולקים בהלכה כסתם שהוא איננו מקובל. לכל הפחות, איננו מקובל בספרו הכוזרי. יכול להיות שהוא מקובל בספרים אחרים שלא יגיעו לידינו. יכול להיות שהוא מסתיר בכוונה, ומה זה משנה. בספר הזה הוא איננו מקובל. כן כתב האוצר נחמד, מפרש ספר הכוזרי, כתב כך במאמר רביעי. שם רבי יהודה הלוי מביא את ספר יצירה. כל התלמידים נבהלים, ספר יצירה. אומר אותו נחמד, דה, ספר יצירה יש לו פירוש על דרך הקבלה, אבל כיוון שלא נקלטה חוכמה זו בימיו של רבי יהודה הלוי, אז הוא מפרש ספר יצירה על דרך קרובה לפילוסופיה ולא על דרך קבלה. ואכן כך הדבר, מי שקורא פירוש ספר יצירה רואה שזה מתבאר במונחים קרובים למונחים הפילוסופיים. הוא איננו מקובל לרבי יהודה הלוי, יש לי לזה הרבה הוכחות, וכן התווכחתי בזה עם אחד מגדולי הרבנים, ובכל מקום שגברה ידי, הוא אמר לי, פה הוא מסתיר. זאת אומרת, כל מקום שצדקתי, אז הוא אמר, נכון, הוא מסתיר. אז יכול להיות שהוא מסתיר, יכול להיות שלא מסתיר, מה זה חשוב? בכל מקרה הוא לא מקובל. אם הוא לא מקובל, למה הוא צריך להסתיר? לא מקובל בספרו זה. ספר הכוזר אינו מקובל. אישיותו של רבי יהודה הלוי אינו... גם הארי עצמו אמר לרבי יהודה הלוי שהוא לא מקובל. מה יש לנו יותר מזה? כן, זה אפילו קשור לראש השנה, משום שיש פיוטים, הארי כותב על הפיוטים שהראשונים תקנו לאומרם בראש השנה. הוא כותב שהם לא, כיוון שלא נגלתה בקבלה בימיהם, אז הם לא התחברו בדרך הסוד, ולכן הוא לא היה אומר אותם, הפיוטים הללו. מי זה הראשונים הללו? כתוב, כגון רבי אברהם בן עזרא, רבי שלמה בן גבירול ודומיהם. כל הראשונים הללו אינם מקובלים, וזה פשוט. עם כל זה, הם הולכים בדרך של מקובלים. הם הולכים בדרך הסודית. מדוע הוא הולך בדרך הסודית? אגב, גם רבי שלמה בן גבירול הוא כזה. רבי שלמה בן גבירול כמה סימנות יותר פנימי מהכזה, יש לו ספר. זה הדור הזה, הם נסתרים. רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול, הם נסתרים. בלי ללמוד קבלה, נעשו מקובלים. ימילא יש הרבה דברים שונים כמובן, אבל הגישה היא סודית. רבי שלמה בן גבירול, שהיה חברו הצעיר של רבי הלוי, גם הוא כתב ספר. ידוע, הספר הזה לא היה בידינו, אבל יש ספר שנקרא ספר המבקש, נתפס בזמן האחרון, לרבי שם טוב בן פלקייר, משהו קרוב לגירוש ספרד. והוא מביא שם ספר, ליקוטים מספר מקור חיים של רבי שמעון בן גבירול. אחר כך מצאו, לפני בערך 150 שנה, באיזה כנסיות בגרמניה, ספר שנקרא פונס ויטי. אופן מדהים, ויטי זה כמו וידה בספרדית, או לוי בצרפתית, החיים. ויטי בלטינית זה חיים. ופונס זה עמוק. החיים העמוקים. תרגום די עלוב למקור חיים. עכשיו שתרגמו את הלטינית לעברית, גילו שזה ממש דומה לליקוטי מקור חיים בספר המבקש. זאת אומרת, לפנינו היום ספר מקור חיים, ישנו פה לפנינו תרגום עברית מלטינית מעברית של ספר מקור חיים. והספר הזה, הכמרים למדו אותו, נהנו ממנו. ועכשיו גם אנחנו, אבל הרב עשה את הספר הזה יסוד לשיטתו בעניין הרצון. פרק ט' של אבות התשובה, עוד כמה מקומות בעבוד הקודש, סוגיית הרצון שיש ברב, מקוחה ביסודה מספר מקור חיים. כך כותב הנזיר, בקדמתו לאבות הקודש. הרבה דברים חשובים, למרות ש... רבי שלמה בן גבירול הוא דווקא לא אריסטוטלי, הוא נאו אפלטוני, כלומר הוא מדבר הרבה על האידאות ועל האידאלים. ומכל מקום, גם הוא הופך להיות אחר כך בסיס בשיטת הרב אחרי הרבה דורות, כשזה יוצא מהכנסיות, מהמנזרים. כן, זו מחשבה סודית. הוא משלים פרק בשיטת הרב, רבי שלמה בן גבירול, פרק שאיננו בספרי החומה הפנימית שלפנינו. גם רבי הלוי, מבחינה זו הוא אדם סודי. במובן הזה, שהוא לא, ואני רוצה לכם ללמוד ממנו, אנחנו לומדים רבי כוזרי, זוהי הסיבה הראשונה. מבחינת השיטה והתפיסה, הוא איננו עונה בגובה העיניים. אף אחד מהראשונים לא עונה בגובה העיניים. אבל המינון משתנה מראשון לראשון, אצל רבי הלוי אין שום חיוב, הוא לא עונה שום תשובה חיובית ש... מתבססת על ההבנות המודרניות של זמנו. יש, כן, יש לו כן ויכוח גם חזיתי עם ההבנות הפילוסופיות, אבל תוך כדי הלימוד מברר את העניין הזה, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שמתוך הלחץ, מתוך ההתקפה הגדולה, יש העמקה וכינוס כוחות ורוממות מתוך כך שיטה חדשה שכוללת ומקיפה את כל שיטות החולים והכפירה והדתות שיש בדור הזה, ומתוך כך הן עומדות במקום הראוי להן בלא להיות סיבה לקושיה עלינו. גם המהר"ל הוא כך. המהר"ל נלחם קצת בנוצרים, קצת בבאר הגולה, קצת בנוצרים, אבל לא בנוצרים מבחינת שהוא מתמודד עם הנצרות, אלא בקושיות שיש לנוצרים עלינו. קצת בנוצרים והרבה במלגלגים על חז"ל, שמהם גם נוצרים, והוא בונה לו עולם רוחני חדש שלא היה כמובן, והכל מתוך הלחץ הנורא. הרי המהר"ל מחבר את הספרים הגדולים שלו תוך 3 שנים. בסוף ימיו הוא מחבר את נצח, את תפארת, את נתיבות עולם ואת באר הגולה. הזמן קצר מאוד מתוך שהוא מתעורר למבוכה גדולה שהייתה בעניין הבנתם של חז"ל וכבודם של חז"ל. לא להתבלבל, אני לא חושב שיש פה שיטה חדשה במובן הזה שהיא הומצאה על ידי רבי דרבי, אבל אני כן חושב שהיא מתגלית על ידי רבי דרבי. כלומר, אני מתבונן בהיסטוריה האפשר לסדר מערכת יחסים, נאמר, חיובית בין ישראל ואומות העולם. לדוגמה, יכול מישהו לומר שהנה מתפתחת הפילוסופיה הערבית בזמן הראשונים, ואז אתה מוצא שהראשונים הם מתחילים להתייחס אל הבורא בכלים הפילוסופיים. אז הם לוקחים משהו מהפילוסופיה הערבית וקונסים אותו אל תוך העולם היהודי. משתמשים, כמובן, לא מתבטלות, אבל משתמשים בזה. הנה יש פה תהליך של הפריה. אחר כך יכול לבוא מישהו לומר שהיה פילוסוף גרמני כזה, עגל, הרב לקח את הדברים שלו, הרכיב את זה ועשה מהלך מאמר למהלך האידאות. יכול להיות שלוקחים כל מיני דברים סגנוניים ומאות הרבה. אצל רבי דלבי, אבל זה לא ככה. הוא לא השתמש בסגנוני מחשבה של אומות העולם. הוא רחוק מזה מאוד. אבל מה שכן, הקושיות ומהלך המחשבה המודרני של זמנו, הצורה של ניסוח שאלה ושל התבוננות על בעיה, הן מעוררות אותו לנסח מחדש את עולמה של היהדות באופן פנימי, תואם בדיוק למה שהיה מאז מעולם, אם כי מעולם לא נוסח בצורה כזו. זו הכוונה פשוטה, מתגלית על ידו, מתנסחת על ידו. ובשום אופן, אפשר לקחת את הפילוסופיה הגויית, למצוא איזה מינוח טוב, להעביר את זה אל תוך קרן בית ישראל, ואז לחדש כל מיני חידושים, באמונה לפי איזה וורט של פילוסופיה. דוגמה, מאמר דעת אלוהים, שלא רק יכול להתפרס באופן הזה. הוא לקח את קאנט ולמד ממנו איזה מושג, אחר כך ניסח את עולמה של האמונה לפי המושג הזה, כשקאנט בכלל לא יקבל לזה, זה עבר כמה שנים, ובסופו של דבר זה מגיע אלינו קאנט בלבוש יהודי. אבל אילו דגלי לך חספה, לא אשכח מרגניתה. זאת אומרת, אם לא היה הניסוח המחרבתי הגוי הזה, התארים לא היו מתנסחים אצל הרב באופן הזה. אפשר לומר כך, וכמובן שיש דברים כאלה. זה ודאי לא עיקר שיטת הרב. כמובן במאמר המחשבות, מה לוקחים מהגויים, מה לא לוקחים מהגויים. אבל אצל רבי יהודה לוי, כשהוא מנסח את עיקר משנתו, דיינו בשלושת המאמרים הראשונים, במאמר רביעי, יש כן דברים שלוקח מהגויים, אבל כשהוא מנסח את עיקר משנתו, יש פה מחשבה מקורית יהודית. ולא שום מוטיבים גויים. וכל הגויות אצלו היא רק לחץ, היא רק תימה, היא רק קושיה, שמאפשרת לנו לברר מחדש באופן פנימי את עולמנו, ולהשאיר תשובה שהיא כוללת בתוכה את החשיבה הגויית. זה דבר עצום. רק אדם ענק יכול לעשות דבר כזה. לצערנו הרב, הרבה פעמים מתחמקים מדיון באופן כזה. כלומר, מישהו שואל אותך שאלה, אתה לא מוכן לענות לו, אתה אומר לו, תשמע, יש לי מה לומר, אבל צריך להקשיב לי, אתה לא עונה לו. נקודת התורפה בשתה הזאת היא שזה הסטריאוטיפ של תלמיד בהרמות. זאת אומרת, שואל אותך שאלה, אפשר לקבל תשובה לשאלה? לא, כי אתה התחלת באמצע. אני מוכן לענות לך, אבל רק מההתחלה. שעשה לנות כמה שנים יש לך להקשיב לי, בסדר, אנחנו נגיע, ניתן לך תשובה. רבי דלבי גם עונה תשובות. צריך סבלנות לזה. אני כרגע מדגיש את הצד שהוא באמת הצד העיקרי בשיטתו, שהוא לא עונה לשאלה, אלא הוא עונה באופן שהשאלה ליטה. הוא לא גוי, הוא לא מאמץ מחשבה גויית לתוכו, אלא הוא מתאומה מבחינה פנימית. ממילא נופל את המחשבה הגויית. אבל עם כל זה הוא גם עונה. זה לא מאוד חשוב, לכן צריך מאוד להיזהר. לא להשתמש, זה לא תבנית מחשבה, שכשאומרים לך שאלה, אתה מראש יודע שאתה לא מתכוון לענות על השאלה, כי אתה תמיד יש לך משהו כולל, וזה לא ככה אצל רבי דלבי. יש לו באמת נקודת העמקה, והלחץ יוצר דברים חדשים. אמר יהודה בן שאול זל, אמר המחבר, שאול שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והשירות, על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי התורות, ועל המינים החולקים על המון ישראל, זכרתי מה ששמע עטיב כבר מטענות החבר אשר היה יצד מלך כוזר, הנכנס בדת היהודים היום כ-400 שנה, כאשר נזכר מיודה בספרי דברי ימים, ונכנע עליו חלום, והיא רבות, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לא. כאן רבי דה לוי פותח את ספרו מתוך רקע. הרקע הוא שהיה פעם מלך יהודי שהתגייר מתוך כך שחלם חלום. אלו שלושת הנושאים שילוו אותנו בספר הזה עוד לפני התוכן כרקע, כלומר לפני מה שרבי דה לוי מלמד אותנו דעת בתורתו, יש לספר הזה רקע. מי ששואל בספר הוא המלך, הוא תמיד יישאר מלך, הוא מלך שהוא או גוי או יהודי שהתגייר, זה תמיד יישאר בספר הזה, מלך הנכנס בדת היהודים, והוא מלך שהדחיפה לכל הברור שלו נעשתה מתוך חלום. כאשר הדברים הללו אין להם לכאורה שחר, זה לא חשוב אם מלך חלם או מישהו אחר חלם, זה לא חשוב המלך הזה התבייר רואה תמיד יהודי, וזה לא חשוב שהוא חלם, העיקר הן האמיתות, ואפשר לנסח את דברי האמת שיש בספר הזה, ולא מספר לנו בובקס על איזה אחד שלפני 400 שנה חלם והתגייר ומה הוא חלם. אין פה מרכיב ספרותי בספר הזה. רבי דה לוי לא פחד שנרדם בשורות הראשונות, אז הוא מספר לנו משהו עם מלך כוזר שיהיה מעניין. פה אנחנו עוסקים באחד הראשונים, שכל דבריו קודש וכל מילה שלו צריכה לקטוק. ומילא יש באמת קושי להבין מדוע הרקע הזה יישאר איתנו מעבר לתוכן הדברים. הרי תמיד אנחנו אומרים, יש לך מה לומר, תאומה, דבריך, אם ידברו בדעת, יתקבלו, ואם לא, לא. וזה שמלך כוזר הופר את רקע לספר הזה, זו בעיה. במיוחד, במיוחד, שהוא לקח את הדוגמה הכי גרועה שהוא יכל לקחת. מדוע? כי לפני 400 שנה היה מלך כוזר. היום, 400 שנה אחרי זה, כבר אין. דבר רבי דה לוי כבר לא היו כוזרים. מה שמוכיח באופן מוחלט, שגם אם היה ליהדות איזשהו ניצחון, זה התרסק מהר מאוד. וכל הכוזרים הולכו להיות מוסלמים. כלומר, הקורא מן הצד נראה לו ככה, שהנוצרים כבשו חצי עולם, המוסלמים כבשו את החצי השני, הפילוסופים כבשו את החוכמה, והקראים, בביקורת שלהם, גרמו לנו מורך לב בתוך עם ישראל פנימה. אבל אנחנו הלכנו שם לאיזה חור בסוף העולם, שם היו כמה גולים עובדי אלים נשארו. אז נשארו כמה עובדי אלים, פלא. יש באפריקה כושים עוד לא הגענו. ויש גם בדרום אמריקה וצפון אמריקה כל מיני אינדיאנים. גם לשם לא הגענו. אבל בשום מקום הכי קרוב לעולם התרבותי של פעם, דיינו איזשהו מקום בצפון אסיה. צפון השום מקום, איפה זה כוזר בכלל, אני יודע איפה זה. אמרתי לכם, אני לא יודע איפה עזר בג'אן ופקיסטן וכל אלה, אני לא יודע איפה, יש שם איזה ים קספי וים שחור ובאזור ההוא שם, זה אחרי גרוזיה וארמניה ושם יותר דרומה. שם היו כמה עובדי אלים, נשארו. ובקרב הזה אנחנו ניצחנו. זאת אומרת, סוף סוף, העובדי אלים הרומאים, היוונים, כמו הגזע הלטיני והגלים והערבים, גם העובדי אלים, כמו שמוחמד בא. שם הובסנו. אבל אצל הכוזרים הצלחנו. אתם רואים, גם לנו שהצלחות אפשר לזקוף קומה ולהרים את האגו שלנו. אז זו דוגמה גרועה מאוד, כי זה לא יחזיק מעמד. הכוזרים כנראה, לא, ברור שלא היו יהודים, וכנראה שכבר היו מוסלמים בתקופה הזו, או נוצרים, אבל אומרים שהפכו להיות מוסלמים. זה לא יחזיק מעמד. תביא, רק מהסיפור, רק מהסיפור שתביא אתה אפשר להתחיל לפקוד. עד שזה מלך אחד השתכנע, זה יקמוטט. אם רבי יהודה לוי, הוא בונה על הקורא הלא נבון, כלומר, הספר הזה, אני חייב לומר לכם, רבותיי, זה ספר למשוכנעים, על פניו, מדוע? כי יש לך איזה חצי עמוד לנוצרי, למוסלמי, אתה מחסל אותם, אחר כך יהודי לא אומר דברים יותר טובים, אבל המלך הזה סתום, הוא מקבל ישר מה שאומרים לו. זאת אומרת, כשנדים את הנוצרי ואת המוסלמי, הוא כזה עקשן, אבל המלך הזה עושה כמו בחור ישיבה כזה. ואיזה בחור ישיבה, הרמב"ם אומר ש... כשהוא לא אומר דברים שכנים, אז הוא מרים את הכל, או עושה את תנועות עם הידיים, ואז אתה נכנס, אתה דוחף, אתה בפנים. אז אני אומר, אתה קורא את הנוצרי המוסלמי, הוא חסר אותם, אחר כך אתה מגיע ליהודי, כל פעם המלך מוחא כפיים. וכשהוא מתפגד, הוא אומר לך, שכחת מה שאמרנו קודם, אז הוא מיד מתאפס. רק בהתחלה הוא היה קצת עצבני, אחרי זה הרגיע אותו, והוא הבין שהוא יהודי כזה ממושמע, זאת אומרת, הוא לא שואל יותר מדי שאלות, רק בשביל הפרוטוקול הוא שואל לעשות קולות של עצבים, ואז מסבירים לו, והוא מהר מהר משתכנע. רבותיי, זה לא ככה. בהחלט יש רושם כזה מהספר הזה, זה בעיקר למי שהרושם הזה נובע, ממי שמבין טוב את המלך. כלומר, יש בעיה גדולה בספר הכוזרי שיש כאלה שקוראים את החבר בתור רקע וקושב את המלך, זה בעצם הספר. ואז זה לא כל כך חזק. שתי הבנות צריך לתקן פה. א', החבר זה העיקר, ב', גם המלך מבין את החבר, ורק לרקע דברי החבר צריך לקרוא את המלך. כלומר, שתי תורות קלות יש בגישה. א', הוא לא מבין את החבר, ב', הוא לא מבין את המלך. אבל מי שקורא את המלך על פניו, זה נראה איזה בחור שאיבה כזה שאומר, רבא שלי אמר, סבא שלי אמר, סבתא שלי אמרה, וכי יכול להיות שכל זה היה במקרה, לא הוכחתי. זה בערך משהו כזה, עם השיטה המקובלת, הרגילה, שיטת המדינה. זה הולך טוב עם קולות ועם תנועות ידיים, זה נכנס מסוים. בתחילים, יצא חזק מאוד. אבל זה לא כך רבותיי. אני חושב, אני אומר את הדברים באופן הזה, כי כל שנה כשאני מתחיל פה את הכוזרי, אז כולם ככה עזבים בין החוט. מה קרה? מלך זה ספר הכוזרי, תסיף שגיע אותנו. אז זה לא ככה, רבותה. יש כוונה לכל דבר, ואני מתכוון להוכיח את הדבר הזה. שיש פה... על זה יש לי הוכחה. על הנקודה הראשונה יש לי הוכחה. אם כן, אני חוזר, אנחנו רוצים לדון. נדמה לי פעם אחת על כל עניין. מדוע מלך? מדוע חלום? זה מדוע מלך? מדוע מתגייר? ומדוע חלום? רקע, עוד לפני שתחלנו לחשוב. שני נושאים עומדים ברקע הספר הזה. אני מקווה שאתם מבינים שאני אלמד אתכם פשט כוזרי. אני, אין לי מהלכים. אני גם לא יודע ללמוד כוזרי על דרך הסמכתא. דיינו, שזה יהיה הסמכתא לרעיונות והמחשבות שלי. אינני יודע. אני יודע לקרוא פשט ספר הכוזרי. ואני יהודי פשוט קורא, אני מגלה שחשוב לרבי יהודה לוי לומר לנו שאנחנו מותקפים. זה רקע ראשון, אנחנו מותקפים. כאשר כל מי שקורא את הספר הזה אחרי זה לא רואה שום רמז להתקפה הזאת, הוא רואה בהפך חופש גדול של מחשבה, רוממות, מקוריות, יצירתיות. זה דבר אחד. דבר שני, יש לספר הזה עוד רקע, יש הרקע שלפני הכתיבה, הדוחף לכתיבה, ויש רקע הספר עצמו. זה המלך המתגייר והחלום. וכל דבר צריך לשאול, מדוע ככה דבר? למה אנחנו צריכים להיות מלווים המלך? אשר אתה יכול לומר את התכנים בעצמם. אם נאמרו אמיתות, אמור את האמיתות הללו. תגיד, האסלאם אומר ככה, הפילוסוף אומר ככה, הנוצרים אומרים ככה, ואנחנו אומרים ככה, והדברים התקבלו. הכל פה מאוד רציני. זה לא ספר שצריך, הוא לא נכתב לתלמידים שעושים בגרות, הוא צריך להחזיק אותם בכוח. זה ספר מאוד רציני, אחד מרבותינו הראשונים. ואני יודעת, יש פה שלושה רבדים של תשובה בנושא מדוע יש צורך במלך. ושלושתם כתובים בדברי רבי חסדאי בן שחרות באיגרתו למלך הכוזרים שמתפסת בסוף המדורה הזאת של ציפון. עוד נקרא את זה. אבל משם לקוחים דבריי. דבר ראשון הוא נפשי. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו צריכים לחשוב על יהודי שקורא את ספר הכזורים, יהודי רציני שקורא את ספר הכזורים, והוא מותקף. תחשבו על מצב כזה, אני אתן לכם השלכה אקטואלית. תחשבו על מצב כזה, כולם נגדנו, אתה בטוח שיש לך תשובות, אתה לא מצליח לומר אותן, כי כל פעם שאתה מדבר אתה נשמע טיפש. אתה לא מצליח לנסח את המחשבות שלך בצורה שתתמודד עם קושיותיו של זה שעומד מולך. אז מה אתה עושה? אתה אומר, פיקוח נפש. מה אתה מדבר על ארץ ישראל? בסדר, זה אנחנו נגיד מחר. אם לא מחר, אז מחרתיים. אבל היום אני צריך לענות למי שעונה לי, למי שמקשה עליי. זאת הנטייה הטבעית. אדם שהוא מותקף, הוא לא מצליח להרים ראש. אבל קורה דבר יותר נורא. מה קורה שמרוב שאתה מותקף, אתה עצמך לא מצליח לנסח לעצמך מחשבה פנימית מקורית. זה הופך להיות משהו כזה אידאי, יש גאולה. אבל התשובות שלך, כשאתה מנסה להתמודד עם דעות שנסות בחלל העולם, הן תשובות בגובה הדעות. רבי הרבי עושה דבר עצום. מה שרק, אני חושב מה שרק רבי הרבי לומר זה, אי אפשר לענות תשובה מתוך מבט גלותי. לענות תשובות, כשהיא להתמודד, אתה צריך לחזור לאטמוספירה מלכותית. אין שיעבוד מלכויות. יש עצמאות. יש חירות נפשית קודם. אני מדבר שלא במובן של האמת האידאית, אלא במובן של איך עונים תשובה. בשביל לענות תשובה צריך לצאת מהצטגנינות. קודם כל לענות תשובה לעצמך. צא מההצטגנינות הזאת. אתה לא יכול לשפוט את עם ישראל מתוך נקודת הזמן הנוכחי. אתה צריך לחזור למצב המקורי, למצב של מלכות. חיי המלכות הם זמנים כאלה שבו עם ישראל בשיא כוחו. לענות תשובה צריכים מתוך נקודת השיא, לא מתוך נקודת השפל. מתוך מבט מלכותי, אנשים נכורים, אנשים רגועים, שלא נתנים תחת לחץ הגלות. מתוך זה ייוולדו תשובות עמוקות. עוד לפני שהדעות מתנסחות, אל תענה מתוך לחץ. אל תענה מתוך זה שכל מה שיש לפניך זאת הבעיה והמצוקה הזאת. אני אספר לכם סיפור להמחיש את הדבר הזה. אני זוכר קד אבינה בתחילת שימושי בתור רב צבאי. מילואים ראשונים שלי, 32 יום בדיישה. אני מוניתי לרב של דיישה על ידי הרב ליאור. כי פעם התקשרתי אליו, הייתי פעם, התחלתי את הרבנות שלי, והיו לי המון שאלות. התקשרתי אליו 5 דקות לפני שבת. וכמה דברים שצריכים אחראי, אני נראה שאני יודע מה צריך, אבל זה דברים חמורים של חוד שבת, קריטות ומיטות בידים. והייתי צריך שיצטרף אליו. כשארתי, אמרה לי הרבנית, הוא עכשיו הוא לא יכול לגשת. אמרה לי, תראי, אני פה הרב של הבנית שדאי ש... אין מה לעשות, יש עוד קשות לפני שבת צריך. אז היא אומרת לו, הרב של דאי שבטלפון. אז הוא ענה, אמרתי לו, לא, אני לא הרב של דאי ש, אני הרב של הגדוד שנמצא בדאי ש. אמרה לי, לא, אתה תהיה הרב של דאי ש. ויקראו לה בית דאי ש, בשם שדשו את המקום, והעבירו מי... תומת רבי כוכבים לקדושת ישראל, ואתה תהיה הרב שם. ואני, מאז אחד יש הרבות הזאת, אני לא מבטר, אני מצטרפתי קצת. אתה עומד ליד, אני רואה את מקום הרבנות שלי, ואני מתכוון לקחת את הרבנות הזאת, לעתיד לבוא, הוא רב, יש לו סמכות לזה, הוא הרב האזורי. זה השטח שיפוט שלו, ואני יש לי כמה עקיר את הרב שם. מקום מאוד בדרד השם. מקום נפלא די שם. קצת קדר אחר, משהו משהו. 32 יום אחד הייתי שם, ובתוך ה-32 יום הללו, בתחילתם, נחרטו הסכמי אוסלו. ואז, אני זוכר את זה בראש השנה, לפני, נדבר לי 12 שנים עברו, אולי 11, אני זוכר. אז מצאתי את עצמי המשמרתי, בערב ראש השנה באלחדר. לפנים שם יש אלחדר הישנה וחדשה, ויש באמצע איזה כיכר כזאת. אז היינו, זה סיור, קצין ושלושה חיילים. זהו, הייתי באלחדר, נוסע לענתי על הציר, מטייל. אני אלחדר בחוסן, ואז הערבים החליטו להתחתן, כי היה, הם לא התחתנו באינטיפאדה, והיה הסכמה מוסלות. זה עשו חתונות. ערב ראש השנה התחתנו. אז אני יצאו מאלחדר החדשה, הישנה, ומכיוון הכביש. המונים, חתונות שונות. ואז אני כבר ראה בקשר לחסום את הציר. אנחנו באים פה, מאות אנשים מתחתנים, מה יש פה לחסום את הציר? אמרו לחסום את הציר, אני חוסם, נעמדתי עם רכבי, הרדנו את החיילים, אמרנו זה, עוצרים. מתחתנים, עוצרים. זה היה מאוד מביך, היו ממש מאות ערבים. פתאום יוצאים לי קבוצת 15 נערים כאלה עם מדי חקי, ועם סרט כזה צהוב, הופ הופ הופ, עומדים ככה הופ 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 הופ, בשורה, עומדים, קפיטן, חג שמח, שנה טובה. אמנם הייתי, לא הייתי עוד קפיטן, הייתי דרגה אחת פחות, אבל הוא העלה אותי בדרגה, תמיד זה לא מזיק. והם עומדים ככה נוער השביבה, אני חושב, עומדים השביבה אחד אחרי השני, הופ הופ הופ, ככה מסדר, והוא עם חמול במגפון. אומר לי, שנה טובה ושלום, שלום, שלום, שלום. מה קרה? אמר לי, תראה, אני לא יודע, אני, אם לא יתפזו פה כולם, אני מתחיל בום בום בום. תגיד כולם, תלכת. אתה מגפון, הלכו. שנה טובה, חג שמח, יש שלום, התראות. פינינו את הציר בשיתוף פעולה. היה תיאום בין הכוחות. אז החבר'ה אמרו לי, נו כבוד הרב. היה שווה השלום הזה, אתם אמרתם לא שלום אמת. נו, כבוד הרב, תראה איזה אהבה, אחווה ורעות יש בינינו. כבוד הרב, מה אתה אומר? ואחר כך בכלל הייתי מותקף, כל המילים הללו. ובאמת אני זוכר את זה, אני זוכר איזה חיבה הפגינו כלפינו הערבים בסמוך להסכמי אוסלו. זוכר את זה, מה איזה שיקורים היו. הם יכולים לחבק כל חייל צהל ולשים לך עלי זית, ענפי זית על הג'יפ. והחבר'ה שלנו קרסו, נפלו אחד אחרי השני. אז מה אתה עושה עכשיו? אם אתה שואב את כוחך מזה שהערבים נבלות, אז אתה אומר, אל תאמין, אני אומר לך, מה שנכון, אבל התברר שזה, לא במדים זה נכון, אבל באופן מושכל, כל מי שהיה, אני הייתי בכם. אנחנו היינו, אני זוכר, 140 חיילים, החזקנו ממחסום בית לחם, עד צומת הגוש, עד אפרת, רודיון, תקוע, נוקדים, מצד, חיים שם, מעלה עמוס, ביתר, עילי, 140 חיילים, לילה, קצין ושני חיילים, משק ושני חיילים, כל הגזרה עלינו. זורקים לאיזה מקום, אומרים, חכו, אני כבר מגיע, צלמן. מתוך הנחה שאני יודע, כי בדרך כלל אני הייתי נרדם לבושתי. יש לילה, אתה יכול לעשות. שלום על ישראל, אני חייב לומר לכם שרוב זמננו בתעסוקה הזו, אנחנו בינינו בפיצוריה באפרת, מפקחים משם על הגזרה. נשגיחים שהכל יהיה בסדר. כלומר, החיילים היו בפיצוריה, ואני הייתי שם בבית כנסת, היה עודקים שהכל, היה פסטורלי, שקט ושלווה, ממש אחוות המין. וזה ריסק מיטב חברינו הדבר הזה. נכון? השאלה אם אתה שואבת האמונה שלך מזה שהערבים נבלות. אפשרות אחת, לא כך מובלצת, אבל יש אפשרות. שדבקותך ברצה מכילה מזה שיש לך עסק עם פירי אדם. או שאתה נלך לך, מאיפה אתה מגיע? לא יודע, אני זה לא הזיז לי ככה. נכון שהיה לי קושי להסביר. היה קושי להסביר. מה קרה אחרי זה? היו כאלה צדיקים שראו שזה מה שקרה פה במדינה. הייתי רשום המדינה. לא יודע אם אתם זוכרים, זו התקופה ששינו את הנוסח של תפילה של המדינה. הגן עליה מפני ראשי עשרה ויועצה, ויש כאלה ששמו כזה סרט שחור על הדגל. ולמדנו שזה כבר, התלית הזאת, יש בה בעיה. אני אמרתי לשתי, אז אני זוכר, אמרתי, אני לא מעניתי כלום, אפילו כל העולם כולו יפסיק. אני ממשיך להגיד, אלה ביום עצמות, בברכה. לא בגלל שאני עקשן, סתם, ואני לא פתוח לשנות את דעותיי. שזה אמר, והדברים פה לא מתחילים מזה שעם ישראל מאמין או לא מאמין בזכותנו לארץ ישראל, זה סודות הרבה יותר חדות. היום יש קושי גדול, שגם מותקף. יש קושי גדול מאוד לנסח מחשבה מקורית. אצל רבי יהודה הלוי זה לא שהוא מחזיק בעמדה שהוא היה בה אתמול. דברים חדשים מקודשים. אבל בשבילנו, כדי לאפשר לנו את החידוש הזה, צריכים לחזור למצב מלכותי. אתה צריך לשנות את האווירה. אל תראה לפניך פה את הערבי הרשע הזה ואת קוראת ההסכם הזה. תתנסה ברעיונותיך. יגידו לך, טוב, תחזור, תחשוב על דוד המלך. דוד המלך, דוד המלך. עברו כבר לא יודע כמה שנים מאז. אבל רבי דלדי אומר כלל, יש כלל בספר כוזרי, ש-500 שנים זה היה אתמול. אתם זוכרים את זה? בפסקה נון. אמר הכוזרי, זה לא ייתכן. ואיך ייתכן זה? ואנחנו מוצאים החוכמות בכתב את זה מחברי מ-500 שנה. וסיפור, מי שהיה היום 500 שנה, לא יעבור כזה ונקבטה. אי אפשר שקר 500 שנה אחורנית. ככה היה פעם. זה פשוט מאוד. פעם הכל היה הולך לאט. כל מיני מפורסם שאנגליה וצרפת נלחמו באמריקה על איזה משהו מפורסי קרח שם. לא יודע, כמה זה לא נלחמו, הייתה מלחמה. עשו שלום, ושם המשיכו להילחם. עברו חודשיים, הציוניות הגיעו לאמריקה, זה לא בזמן לא בידי. עברו חודשיים, הציוניות הגיעו, הם התעקשו, זה לא... המלחמה המשיכה, לא מעניין מה זה שם. הוגים אחד בשני חודשיים אחרי שיש שלום. יש מלחמה. זה, אתה צריך לדעת, יש לך איזה מחשבה, אז לוקח חודשיים שזה מתורגם למעשה. זה אחרי שקולומבוס גילה את אמריקה, או מה היה לפני, כאן. העולם הולך לאט, לאט, לאט. 500 שנה שלהם זה משהו כמו שנתיים של הדור שלפנינו. אי אפשר לשקר 500 שנה אחורנית. היום כידוע אפשר לשקר בו זמנית. הדברים קורים ואפשר לשקר. זה ברור, אין ספק בדבר. עכשיו זה קורה, אבל אתה מצלם את זה מהזווית הזאת, יוצא שקרה לא מה שקרה. אבל פעם באה ככה, 500 שנה, אני לא תופס את העולם הזה. אני לא מבין איזה עולם מוזר זה שאי אפשר לשקר 500 שנה אחורה. נשמע לי מוזר מאוד. אבל זהו העולם של רבי יהודה הלוי. רבותיי, אם אפשר לשקר 500 שנה אחורה, זה אומר ש500 שנה זה לבות. אתה... 400 שנה, זה אומר, היה מלך אתמול, זה לא אוטופיה. זה בכלל היה מלך בן דוד, זה היה פעם. זה בא לעורר בנו, להזכיר לנו את המושג מלוכה. לפני 400 שנה היה מלך, דיברו עליו בעולם. מלך ישראל, הוא השאיר רושם בעולם. אז לא, הנושא עכשיו הוא לא המלך הזה. הנושא הוא לזכור מהם חיים לאומיים, לזקוף את הקומה. מבחינה נפשית, רגשית. זה רק אחד, הראשון, רובד ראשון פשוט. יש לו שני רבדים לגבי זה. טוב, אז... פעם הבאה נמשיך.
מי דחשו?
לא עכשיו.
טוב, זה כן.
שנייה, אבל הוא מורה. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja,